נשאר לנו הסוף של התוספות, שהתוספות דן בנושא הזה מבחינה אחת, ויש לדון בו מבחינה נוספת. ונקרא את סוף התוספות, נקרא את סוף התוספות, שאמרו שיש כזה רעיון, טיעון, יש כזה טיעון, שאדם לא רוצה שיהיה עליו הרבה שטרות. למה כולם אומרים עליו ש? זה לא נכון, סתם אומרים. אבל מבחינה כלכלית, רב סרן שמועתי עושה את שלו, ומפולת במניות גוררת מפולת במניות. אז לכן, אז זה בדיוק הרעיון המשותף לריבם ולרבנותם. גם הריבם וגם רבנותם אומרים שאדם ש... איך אומרים, יש לו סיבות שלא יהיה עליו שטרות, הוא צודק. רק הריבם, בשם ריבה, אומר טעם, שטר מחר, שהוא לא רוצה שיהיה עליו שטר שיעבוד, כי שטר מחר תרוב ישובדים, אבל למתנה אין לך נימוק, אין לך נימוק צודק, סתם אתה רמאי. רבנותם אומר, גם למתנה הוא חוזר, כי הוא לא רוצה שיהיה עליו שטרות, שיסברו העולם, שזה שטר מחר, ואז אימנו מללוות לו, וזלינה מניחסי, שיצא כל שמחר קרקעות. זה המשותף לרבנותם ולריבם. וראינו רבנותם קצת אחר, אותו רבנותם קצת אחר, שאומר שדווקא במתנה הוא חוזר, אבל במחר הוא לא יכול לחזור. כי כשאני קניתי שדה, קניתי גם את השטר של השדה. כמו קניתי מכונית, קניתי גם הגה, קניתי שדה, קניתי שטר, אתה לא יכול לחזור בך ולא לתת שטר. אבל ברבנותם שפה כתוב אף מתנה חוזר, כנראה יש כמה בתי מדרשות בשם רבנותם, שהדגש של רבנותם הכי חזק היה שגם במתנה חוזר, ועכשיו השאלה נשאלת האם על מחר הוא חולק או לא. כנראה היה פרשנות אחרי תקופתו איך לפרש את דבריו, או היו תלמידים שהבינו אף במתנה חוזר, והיו תלמידים שהבינו רק במתנה חוזר ובמחר לא, כי זה מה שקניתי. והסברנו עוד שגם לפי ריבם, שאומר שבמחר הוא חוזר, זה אומר שהמוכר חוזר, אבל הקונה לא חייב לקבל את הדין. הקונה אומר, אני קונה שדה עם שטר, אז אתה לא נותן לי שטר, שלום, אז תביא את הכסף, אז זה מקח טעות, והוא צודק, לפי הריבם זה מקח טעות. כך ראינו בראש ותוספות בבטרה. עכשיו תוספות מקשה לעצמו קושייה מבחינה אחת, ואני רוצה להקשות מבחינה אחרת ולהגיד בזה יסוד חשוב. אני ממשיך שתי שורות אחרונות בתוספות. אבל גם דתנן בפרק גט פשוט, דבר בתרא קופסמכת. מי שנמחק שטר חובו. למה נמחק? ברוך השם גשם, גשמי ברכה. או בלה, או בלה, או נמחק, או גשם. בא לבית דין. ועושים לו שטר אחר. מי, כמובן, מי עושה לו שטר אחר? עדים שראו את השטר הראשון. זה יכול להיות, או... מה? לא כתוב. יפה. אתה צודק? לא כתוב. בוא נראה מה כתוב. בסדר? בוא נשאל. נכון, בציטטה שלנו לא כתוב. לכן צריכים להסביר. מה? טוב, טוב. איך נדע, השאלה שאני שאלתי, איך נדע מה היה כתוב בשטר? איך נדע? איך נדע? איך נדע מה כתוב בשטר? למשל, נגיד היה כתוב בשטר 1,000. הוא בא ואומר, נמחק לי השטר. וברוך השם שנמחק לי השטר. עכשיו אני אגיד 1,500. והוא יגיד רק 500. אתם מבינים, זה מצחיק, זה... כמובן, מדובר שיש עדים, כמה היה בשטר הקודם, אין... בוא נראה. מי נקרא את המשנה? מי שנמחק שטר חובו, נמחק. מעמיד עליו עדים, הוא בא לפני בית דין, ועושים לו קיום, יש פלוני, בן פלוני, נמחק שטרו ביום פלוני, ופלוני ופלוני עדיו. אומר רש"י, נמחק שטר חובו מעצמו, שנטשטש, או שנפלו עליו מים. מעמיד עליו עדים, היודעים ממתי נכתב ומה כתוב בו, והם עושים לו קיום בפני בדין וכותבים לו מה שהיה כתוב באותו שטר והזמן והמעות. אם כן, יש בשטר שלושה נתונים חשובים. הכי חשוב זה הסכום, אחר כך הזמן ואיפה היה הלוואה. אז ככה עושים לו. ומי היו העדים? כן. אז כמו שכתוב בגמרא, נקרא בגמרא, תנו רבנן, איזו קיומו, איך כותבים את זה? במותב תלתה הבינה, אנו פלוני ופלוני ופלוני. כלומר, הדיינים כותבים את זה. והוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו, ביום פלוני, ביום פלוני. ופלוני ופלוני עידיו, שמעידים מה היה כתוב בשטר. ואם כתוב בו, הוזקקנו לעדותם של עדים, ונמצאת עדותם מכוונת, שחקרו כל אחד לחוד, ועדותם הייתה מכוונת, גובה מזמן הראשון. לגבי המשובדים, הוא גובה מהזמן הראשון. למה הוא גובה מהזמן הראשון? כי השטר היה מהזמן הראשון. ולא צריך להביא ראיה אחרת. ואם לאו, אם אין... לא ברור בדיוק משהו חסר פרט, צריך להביא ראייה אחרת. ברוך, אתה מבסוט מזה או לא? מה? רגע, אבל אמרתי שיש גמרא שמובא בתוספות, צריכים לעיין שם בגמרא. למה לא מזכיר? כי הוא סומך עליך שתעיין שם. אמון במי? אתה נותן אמון באנשים על כסף? אני לא נותן אמון. נכון, לא כתוב, כי כתוב שם. אם כן, כלל גדול מלמד אותנו ברוך, שהתוספות מביא גמרא, נא להסתכל שם ולראות מה כתוב וגם להבין. לא צריכים להזכיר מה שכתוב שם, זה ברור. זה ברור. זה ברור. מה, יש לך משהו נגד העדים? יש לך משהו נגד? לי יש משהו נגד, אולי אתה מכוון למה שאני אומר. מה? אם אתה מסביר
את הטיעונים, למה כן אנחנו עושים את
זה, שהוא מרמה וכו'. מה? מי מאמין לאדם שלא מרמה? אלא ממתי אתה מאמין אנשים על כסף? אני לא מאמין אף איש על כסף.
עושים יש את הרבה מלוך השישים, השם היה...
לא, תוספות שואל שאלה אחרת. תוספות שואל שאלה צדדית. שאלה צדדית. ומה השאלה של התוספות? הרמב"ם אמר שאדם יכול לטעון טיעון כזה שהוא לא רוצה שיהיה עליו הרבה שטרות. אז בעקיפין, אחרי שנמחק השטר ועושים שטר חדש, כאילו יש עליו הרבה שטרות. מה הכוונה? שיש אנשים שישמעו את השטר הראשון. יש להם ישמעו את השטר השני, ולא כולם יקשרו שהשטר השני הוא העתק של השטר הראשון, לא כולם. הרבה אנשים אולי יחשבו שהשטר השני הוא שטר שני, והשטר הראשון הוא שטר ראשון. ואז חוזר הבעיה של התוספות, שאמרו שיסברו העולם שיש לו הרבה שטרות, ונימנו מללוות לו, וזה לינה מנכסה, ויהיה בעיות. כלומר, מוצאים על אדם כאילו שם שהוא זקוק להלוואות והוא מסכן, איי 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 איי. והשם הרע הזה הוא בטעות. למה בטעות? כי מי שישמע שיש שטר שני, עליו לחקור בעצם שזה השטר הראשון. אנשים לא חוקרים, אנשים שומעים והולכים הלאה. השואל התוספות, אולי לא ידעו שזה העתק של הראשון, אז התוספות שואלים שאלה מבחינה שיש קרק, יש כזה נימוק בשס שהתוספות דנים בו, האם זה נימוק נכון להגיד שאדם לא רוצה שיהיה לו הרבה שטרות, או אדוני, יש עליך שטרות, קבל את העובדות כמו שהם, אל תגיד אני לא רוצה הרבה שטרות, זה העובדות. זה העובדות, קבל את העובדות. לא, רבינותם חידש שאדם יכול להגיד, אני לא רוצה הרבה שטרות, שיסברו העולם. שיות ויסברו העולם, אז יהיה לי בזה אחר כך ירידה כלכלית. למה? כי הכל הולך על העולם פסיכולוגיה. זה אינה מניחסי, מפולת המניות. תוזאת שואלים למה שם לא חושין למפולת המניות. זה הקוג'ה של התוספות. אומר התוספות, תירוץ יפה מאוד. ומה הוא אומר? משום מפולת המניות לא מגיע שטר למי שלא מגיע. כלומר, במתנה. אדם נתן מתנה. ונחזור על מה שאמרנו כל הזמן, נחזור. נתן מתנה, כבר נתן או עוד לא נתן? איך הוא כבר נתן? קניין, כבר נתן. אומר רבי קבל מתנה, אתה לא עושה לי שטר? אומר לו, לא. למה לא? לא רוצה שיהיה עליי הרבה שטרות, יצא עליי כל שאני מוכר בזה. נתת לי מתנה, תהיה פר, תהיה בן אדם. אומר לו, מי שנותנים לו אצבע, רוצה את כל היד, נותן לך מתנה בלי שטר. זה, למה, למה אתה מפחד? אומר רבינו תם, אני מפחד שמה יסברו העולם שהוא שטר מחר, ויצא עליי כל שאני מוכר קרקעות, ולא ילבו לי, וכו' וכו', סיבות כאלה. אז זה צודק או לא? צודק. אז, 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 אז מה, מה מקבל יכול להגיד? מקח טעות? אני לא רוצה מתנה בלי שטר? אתה לא רוצה, תגיד תודה ושלום, ואל תיקח את המתנה. אתה קיבלת ממני מתנה כזאת, כן? אחד מביא לשני, קרח, רמב״ם, פרנקל, משפטים. מביאו לבר מצווה. אומר, מה? הבאת לי משפטים? לא הבאת לי שופטים? הבאתי רק משפטים. ומה עם שופטים? יש בחנויות, תוכל להשיג לבד. אבל אני רוצה שני קרחים. אתה רוצה? זאת אומרת, מתנה, קיבלת, תגיד תודה רבה. אותו דבר. קיבלת שדה, תגיד תודה רבה. אתה רוצה גם שטר, מה עוד אתה רוצה? זה הנימוק של רבינו תם. איך?
המקבל המתנה יגיד אתה מפסיד אותו.
למה מפסיד?
זה שיבוא...
שלא יהיה לי ראייה. בסדר, אז לא יהיה לך ראייה. קיבלת מתנה שדה, בינתיים תסמוך עליי. שאני לא אלך ויתבע ממך את השדה, כי אם הייתי רוצה לדפוק אותך, לא הייתי מביא לך מתנה. אם אני מביא לך מתנה, אז אני רציני, אני נותן מתנה. מה זה למרית עין אני נותן? אז ברבנו תם ומקשה על עצמו, אם יש כזה נימוק, אם יש כזה נימוק, שאדם לא רוצה שיהיה עליו הרבה שטרות בשוק, אז מי שנמחק שטר חובו, כבר היה עליו שטר אחד. שם ישמעו עולם שיש לו עוד שטר. אז אומרת לו, נו, אז מה אתה רוצה? יש לו נימוק, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שלמלווה לא יהיה לו שטר. אבל המלווה, היה לו זכות לקבל שטר? היה לו זכות? כן. היה לו שטר? כן, היה לו. זה שנמחק, נמחקה זכותו או נמחק המילים? נמחק המילים, אבל לא נמחקה זכותו לקבל שטר. אז מה נגיד? נימוקים, אני לא רוצה שיהיה לה שטרות. נימוקים לא מבטלים מציאות. המציאות היא שהיה שטר. היה שטר, מגיע לו שטר. נמחק, נמחק, נכתוב חדש. מרצות בגלל חשש שזה, אין לנו להפסיד לזה זכותו שכבר היה לו שטר. אלא מה? רק במקום ש... שעדיין לא היה לו שטר, אז אני יכול להגיד, אני לא רוצה לתת לך שטר, כי שלוש נקודות. סיבות, אני יכול להגיד סיבות למה אני לא רוצה, אבל אם אני כבר נתתי לך שטר והיה מלווה בשטר, כמובן אין צריך לומר שאם היה מלווה בעל פה הוא יכול להפוך את זה לשטר? אם היה מלווה על פה הוא יכול להפוך את זה למלווה בשטר? מה? יכול? אם אדם היה מלווה בעל פה אז הוא יכול להפוך את זה למלווה בשטר? ודאי שלא, נכון? אבל היה כבר מלווה בשטר. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחת על הגמרא הזאת ממבט אחר לגמרי, כדי שיהיה לכם יסוד גדול בידכם. מה שהתוספות לא שואל, למה התוספות לא שואל את זה? אני אסביר אחר כך. אבל אני שואל שאלה יותר חזקה מהתוספות, אבל התוספות לא שואלים כי הם לא עוסקים בנושא. אבל השאלה שאני רוצה לשאול היא זו. שני עדים ראו רצח, והם לא נעים להם לבוא לבית דין, כי הם מכירים, עובדים עם הרוצח, יש להם איזה קשר, לא רוצים להעיד על זה. שתיקה. אומרים לחברים להם, תראו, אבל הוא נרצח, צריכים לעשות משהו. אז אני אנחנו מספר לכם את כל הסיפור מה היה בדיוק, ואנחנו, אתם מאמינים, אנחנו חברים, אנחנו מספרים לכם בדיוק את הסיפור, אתם ילכו לבית דין ותעילו את הסיפור הזה. ויש שתי אפשרויות. אחד, שתגידו בשם עצמכם, אנו ראינו. שתיים, שתגידו בשמנו. מה דעתכם? מה יותר טוב?
עד מפי עד זה לא עדו.
יפה. אז רבי שלמה ענה התשובה, עד שהספקתי לשאול את השאלה, וענה תשובה נכונה לשתי השאלות, שהאפשרות הראשונה שהם יגידו בשם עצמם, זה יורד מהפרק, כי יזימו אותם ויגידו, לא הייתם שם, איך אתם מספרים שהייתם? אז זה גם מסוכן להגיד את זה. והאפשרות השנייה שהם יגידו מפי האחרים, אז עד מפי עד פסול, נכון? כולם מסכימים התשובה הזאת? שני עדים, בשם שני עדים, פסול. זה נקרא עד מפי עד. מאיפה לומדים את זה? מהמילה מפיהם. שכתוב על פי שניים עדים יקום דבר, מפיהם. אז פה אני רוצה לשאול שאלה הכי מצחיקה שבעולם, אבל נכונה שלומדים בזה כלל. יוצא שמפיהם לומדים שתי דרשות. אחד מפיהם ולא מפי כתבם, ולכתוב את זה אפילו בלוח כדי שאף אחד לא יטעה, ועוד לומדים מפיהם ולא עד מפיהם. אוי, רבן יעקב, לימדת אותנו שאפשר ללמוד ביתור מילה אחת, ופה מהמילה מפיהם לומדים ולא מפי כתבם, זה דבר אחד, וגם לומדים ולא עד מפי עד. פה אני שואל שאלה הכי מצחיקה שבעולם, עד מפי עד זה כמובן גם הכוונה ולא עדים מפי עדים, אותו דבר. אז אני רוצה לשאול שאלה מצחיקה, קודם כל מקדימה, איך לומדים ממילה אחת, מהמילה אחת, לא מפי, המילה זה על פי, כן? המילה זה, בתורה זה על פי. על פי דורשים מפיהם ולא, על פי. אז איך לומדים ממילה אחת שתי לימודים?
זה פשיטה. אם אומרים על פי העדים, אז על העדים האלה בלבד. ונוסף לזה כתוב מפי, אז זה לא כתבה.
אז אני...
הפשט של העברית, אם מבינים את העברית, אז זה שתי התוצאות.
נכון, אז אני רוצה עכשיו, אמרת תשובה נכונה, שאני רוצה לעשות ממנה כלל. למה אני רוצה לכלל? הרב בן יעקב, למה אתה עושה כלל? תלמד את המקרה ותלך הביתה, מה אתה עושה את כלל? אני רוצה שתגיעו למקום אחר, תשתמשו בכלל הזה, ואני אתן לכם את הדוגמה המתאימה. הדוגמה היא מתאימה לחמץ, אני חושב, לחמץ. אנחנו מתקרבים לפסח. מילה עוד יותר קצרה, במילה היא לך. מהמילה לך לומדים חמץ שלך, לא יראה לך. אוי, כבוד הרב, אתה מדבר על פרשת שבוע, הגעת לפרשת שבוע שהייתה פרשת בו, לא יראה לך, כן? מה לומדים לא יראה לך? למיעוטי של גוי, שמותר לראות של גוי, וגם למיעוטי גבוה, גבוה זה נקרא של הקדש. אז אותו שאלה, איך לומדים מלך גוי והקדש? כן, אומר רבי שלמה, כן.
פשוט עברית, לך זה רק שלך.
עברית.
לא של מישהו כן. שלא לך.
נכון.
ולא, הקדש זה גם לא שלך.
כן. אז התשובה היא, הגדרה היא משמעות או ייתור. לפעמים לומדים מייתור. מייתור.
זה גם.
מה זה ייתור? למשל, המילה דגנך. דגנך ולא דגן אקום, דגנך ולא זה. אבל מעשר דגנך, אבל של חבר שלך, חייב במעשר, אז זה מיעוט. פה זה לא מיעוט, זה משמעות. מה המשמעות? איזה חמץ אסור, פה זה ציור עגול, כיכר לחם, איזה חמץ אסור לראות לך, שלך. רק חמץ שלך. גוי זה לא שלך, גבוה זה לא שלך. אז אנחנו עושים עיגול, מה אסור? לא ייראה, לא ייראה לך. מה שלא שלך, גוי, הקדש,
גם של השכן, לא רק של גוי.
נכון, 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 בדיוק. אז לכן, כיוון שגם של השכן וגם של גוי, גם של הקדש, זה הכל מתמעה, זה נקרא משמעות. אותו דבר, על פי. אתה אומר, מה זה עדות? עדות זה על פי, מהפה שלהם. ולא מה? ולא מה שלא הפה שלהם. מה זה לא הפה שלהם? יש הרבה דברים. כתבם זה לא הפה שלהם, עד מפי עד זה לא הפה שלהם. כלומר, זה משמעות, זה מה שרבי שלמה התכוון להגיד, וזה מה שרבי שמעון אמר, משמעות. מה אתה אומר? לא שמעתי.
מה עם הקלטה?
לא הבנתי הקלטה.
משמיעים הקלטה שלהם, הבדים שלהם.
הקלטה של עדות, הקלטה של עדות.
העדים הממשיים.
כן, אני צריך לחשוב על זה.
בינתיים, לא יודע, מתו, הלכו למדינת הים.
כן, כן.
אני צריך... ובין אמר, והנה תשמעו, אותנטי.
כן, אני צריך לחשוב על זה, אבל... אבל אני חושב, אני צריך לחשוב על זה, אבל אני חושב שזה לא טוב. מהנימוק הזה, מהנימוק הזה.
אולי בגלל שאפשר לבשל את זה.
מהנימוק הזה. לא אולי שהקלטה אפשר לבשל, אפילו אותנטי. תכף אני אתן את הכלל פה בדיוק, מה כן ומה לא. ניתן איזה כלל שייצא מזה. עכשיו, לפי זה...
זה מכשיר
ומוטיז. כן. עכשיו, לפי זה אני רוצה לשאול שאלה נכונה. שזה שואלים תוספות במקום אחר. כאילו, אני מנצל את הגמרא שמובאת כאן להוציא כלל שתדעו את הכלל. אז כנגד זה אני שואל שאלה, על כל זה אני שואל, זה מצד אחד, זה מצד אחד, עכשיו מצד שני אני כותב את הדבר הזה מה שלמדנו, מי שנמחק שטר חובו, מעמיד עדים, מעמיד עדים, ועושים לו שטר אחר. ועושים לו שטר אחר. פה אני שואל את אותו שאלה בדיוק. הרי אם נמחק שטר חובו, אז הוא מחוק. עכשיו מעמיד עדים, שמה? לא עדים שראו את ההלוואה. לא עדים שראו את ההלוואה. מעמיד עדים שראו את השטר. אז זה בדיוק כמו עדים ששמעו עדים מפי עדים. אז נשאלת השאלה, עדים מפי עדים פסול, ועדים אחרים שראו את השטר, זה טוב. למה זה טוב? הרי זה עד מפי עד. בסדר? וגם זה מפי עד ולא מפי כתבם. שתי הדברים, ובמובן השאלה, רק רגע, אני רואה שיבינו את השאלה. במובן השאלה, עדים שראו שטר, אני רוצה להוציא פה כלל חשוב, עדים שראו שטר, והדברים אמורים, עוד גמרא אחת בש"ס אני רוצה להזכיר, שזה מובא בתוספות בסנהדרין. גמרא בדיוק כמו זה, בדיוק כמו זה אותו רעיון, אותו רעיון, גמרא בבא קמא דף צדיק ח'. יהיה בסדר גם עדים אחרים, רק השאלה למה, כי אני בא להסביר, כי כששואלים שאלה, אני לא רוצה לעשות מזה משנה ברורה, זה רק שאלה, ותכף נראה מה התשובה. גמרא דומה מאוד לגמרא הזאת, יש בתוספות סנהדרין כ"ט עמוד ב', כל אחד יכול להסתכל, שהתוספות מביא גמרא בבא קמא דף צדיק ח'. גמרא מאוד מעניינת. אחד, בא לבית של השני, רואה שמה שטר חוב, שטר חוב כתוב, יעקב מזרחי חייב לשמעון לוי 1,000 שקל. אז הוא חבר של ההוא ושרף את השטר. אמר רבא, השורף שטרו של חברו פטור. דאמר לי, נייר רק עליי מנח. אני שרפתי רק את הנייר, לא שרפתי את החוב. מה, החוב נשרף? שרפתי רק את הנייר, מה אתה רוצה? החוב לא שרפתי. אותיות פורחות באוויר. מה תקיף לרמי, אם אומרים פטור, סימן שהוא עשה נזק או לא עשה נזק?
עשה נזק, אבל זה גרמה.
עשה נזק והוא פטור, אבל אם אומרים פטור, זה נקרא שהוא עשה נזק. מתקיף לרמי בר חמה, איזה נזק הוא עשה? כמה אתה רוצה שהוא ישלם? אני רוצה שהוא ישלם, אומרים פטור, אז מה הפירוש פטור? היה כתוב בשטר 1,000 שקל, אני רוצה הוא ישלם 1,000 שקל. מי אומר שהיה כתוב 1,000 שקל? איך אתה יודע כמה היה כתוב? אולי זה ששרפו לו את השטר, הוא ממציא סכומים כמה היה כתוב בשטר. איך אתה יודע כמה היה כתוב בשטר, שאתה דן לחייב את השורף? איך אתה יודע? אומרת הגמרא, אולי יש עדים. שעדים ביקרו בביתו ביחד איתו, וראו שהשטר הוא 1,000 שקל, אמר אחד מהם, אמר אחד חבר, אמר יאללה, אני רוצה להתנקם בו, אני אשרוף לו את השטר. אומר רבי בר חמא, אז מה הבעיה? עדים ראו כמה היה כתוב בשטר, יכתבו לו שטר חדש. אז מה אתה אומר פטור? יכתבו לו שטר חדש ולא היה נזק בכלל. אי דיקה סעדי דיידאי מי כתוב בשטרה, לכתבו לו השטרה מעליה. אלא מה, אין עדים, אז מה אתה אומר פטור, איך אתה יודע כמה היה כתוב? אמרה ותהה במאמינו, מה זה מאמינו? השורף אומר, השורף הרי רוצה להתנקם, אז איך הוא התנקם? הוא אומר, אתה יודע, שרפתי לך שטר שהיה כתוב בו 1,000 שקל, אז אני הפסדתי לך, אז הוא מודה. טוב, זה מציאות מעניינת. אבל מבואר בגמרא על הדרך, כאילו, על הדרך מובא הדין הבא, שהוא חבר של הדין הזה. ומה הדין הזה אומר? הדין הזה אומר השורף. אני כותב את זה באדום, כי נהיה אש אדומה. השורף, שטר חוב של חברו, אז יכול להיות שהוא לא עשה נזק. מעמיד עדים, אם יש עדים, מעמיד עדים, ועושים לו שטר אחר. ועל הדרך הגמרא אומרת שככה הדין. אם כן, שתי גמרות בשס, אחד משנה ואחד גמרא, שבשתיהם כתוב שאם יש עדים שראו שטר הם יכולים להעיד, והרי אין מפי עד פסול. שאלה טובה או לא שאלה טובה?
שאלה נפלאה. אין ויכוח, אז
ירשמו. שאלה נפלאה. איך עדים יכולים להעיד מפי העדים האחרים, מפי השטר, הרי זה עד מפי עד. תשובה. תשובה לשתי השאלות גם יחד, והיא שטר שווה עדות שנחקרה בבית דין. שטר כשהוא נעשה, יש מיעוט בפי כתבם, אבל שטר שהוא כשנעשה, אני כותב, כשנעשה מדעת המתחייב, אמרנו ששטר צריך להיות מדעת המתחייב, אז הוא שווה לעדות שנחקרה בבית דין. שאני בא להגיד לאור זה, חידוש, חידוש. שני עדים ישבו בבית המשפט לשמוע. למה הם ישבו? הם לומדים חושן משפט, ומעניין אותם מה הולך לבית הדין, ישבו ללמוד, ישבו לפני הדיינים, כמו שכתוב במשנה, שלפעמים תלמידים, לא תלמידים, תמיד היו שלוש שורות של תלמידים יושבים לפני, יושבים ושומעים. ביניהם שומעים עדות, איך ששני עדים, ראובן ושמעון, מעידים שיששכר חייב לנפתלי 1,000 שקל. ואחר כך, אני יודע מה, בית הדין התפזר וזה וזה, וצריכים עדים ואין עדים. אבל הם שמעו את העדות בבית דין. אז הם הולכים לבית דין אחר ואומרים, שמענו בבית דין הראשון את העדות של שני העדים, ואנחנו מוסרים את זה לפניכם. שאלת השאלה, עד מפי עד פסול? נכון. עד מפי עד, כשהוא אומר לו, מחוץ לבית דין. עד שאומר לעד מחוץ לבית דין, זה נקרא מפיהם ולא מפי כתבם. אבל אם הם שומעים עדות שנחקרה בבית דין, אז לומדים את זה מכאן, את הדין הזה. כמו שאפשר להעיד על השטר, כך עדות על פה, ולמוצאים מזה מסקנה אחד, שניים, וזה ההסבר, ועכשיו שלוש, והוא שני עדים המעידים עדות ששמעו בבית דין,
בבית דין, וכמובן, ונחקרה, והתקבלה, הכל התקבלה.
התקבלה.
כן, כמובן, נחקרו אותם, איזה יום, איזה שעה, איזה מקום, והתקבלה בבית דין, אז הם יכולים להעיד בשמם. למה? כי זה כבר עדות שנחקרה בבית דין. אז זה כמו שטר. אז מה רואים מזה?
דבר חידוש. שמה? אם עדים שומעים מיעדים מה סתם, זה כלום. אבל אם שמעו מיעדים שהיו בבית דין, זה מצוין. ואיך רואים את זה? מהדין של שטר. ששטר שווה לעדות שנחקרה בבית דין. לפי זה אני רוצה להגיד עוד חידוש דין ונפקא מינה נכונה. והיא, עדים חתמו בשטר וכתבו 1,000 שקל. אחרי שבוע הם אומרים, לא 1,000 שקל היה, 1,500 שקל היה. ורוצים לכתוב שטר אחר, טעינו. 1,500 שקל. לא יכולים. כי אין עד חוזר ומגיד. מה חוזר ומגיד? הם בכלל עוד לא באו לבית דין, הם רק כתבו שטר. עדים שכותבים שטר, זה שווה לעדות שנחקרה בבית דין. כמו עדות שנחקרה בבית דין, לא יכולים לחזור בהם, אז גם עדות שכתובה בשטר, לא יכולים לחזור בהם ולהגיד את אחרת. אז אם כן, התוספות יודע את כל זה. התוספות, למה הוא לא שואל את השאלה שאני שואל? כי זה לא הנושא פה. הנושא פה זה רק שאדם לא רוצה שיתרבו עליו שטרות, זה נימוק טוב או לא נימוק טוב. אבל על הדרך אני רק אומר את החידוש הזה שהוא נכון. רק שהתוספות לא דן בנושא הזה, אבל מי שדן בנושא הזה זה תוספות במקומות אחרים, שאומרים פה את הכלל ששטר נקרא עדות שנחקרה בבית דין, והדין הזה רואים משתי הגמרות האלה, אחד מי שנשרף שטר חובו, ואחד מי שנמחק שטר חובו, זה אותו רעיון. נמחק ונשרף זה שווה, שיכולים עדים אחרים להעיד בשמו, וזה לא עד מפי עד, אלא עד מפי שטר. אני מדגיש שחתומים עליו שני עדים. אם חתום על זה עד אחד, אז זה לא. אם חתום עד אחד, אז זה לא. רק אם חתומים שני עדים. עד כאן, לפי הפירוש של התוספות כאן. שאלות על זה מישהו רוצה לשאול? תראה אם יש דפים מסכת גיטין בפנים, אני אולי אלמד את זה. מי רוצה לשאול? רבי יוסף, בבקשה.
אנחנו לא נעמי לעדים שרוצים להתעכב, נגיד 1,500. יש להם
איגו,
יכול להגיד גם זה היה וגם זה.
רגע, הם כתבו... אתה שואל על הדוגמה שהבאתי. על הדוגמה שהבאתי. תניח את זה כאן, טוב? הדוגמה שהבאתי, הם כתבו תאריך וזמן ומקום. אחר כך הם אומרים, באותו מקום, באותו זמן, לא 1,000 היה, אלא הם לא רוצים להוסיף עוד. הם רק אומרים, זה לא היה 1,000, 1,500. הם רוצים לשנות את הפרט הזה של הסכום. הם לא רוצים להגיד שתי הלוואות היה. אומרים, באותו שעה, באותו מקום, באותו זה, אותם אנשים, בדיוק, טעינו. אז מה? לא נמנים. חתמתם שטר, חתמתם, זה כמו עדות. זה מה שאני אומר, עדות שהתקבלה בבית דין, לא יכול לחזור בו, בסדר? מי רצה לשאול? רבי עמנואל.
שאלה קצת צדדית, למה
למה צריכים להביא את השטר? למה צריכים להביא? שאולי העדים מהם יגידו, ראינו בשטר, ודאי. זה אתה שואל, כן?
אמרת, אתה לא מחוץ.
אם היה אומר אבל,
אני חושב כדי לאמת את הדברים, לדעת שזה לא שקר ולא זה, לדעת שזה נכון. לא שזה עוזר משהו, רק... לדעת ש... אותו דבר, אותו דבר. כן, הכוונה היא, אתה תביא מה יש לך ואנחנו נעזור לך. אתה תביא מה יש לך ואנחנו נעזור לך. זה הפירוש הוא.
מה מזה? זה
מישהו
שעבד
שטרו, אז
הוא לא יכול.
לא, לכן הבאתי את העניין של נשרף. למה הבאתי שתי הגברות? להגיד שכל אחד צריך להביא את המקסימום של הבירור שיש לו. ואנחנו משלימים את היתר, את היתר. ככה נראה לי, זה אורך דמילתא. ככה נראה לי, אורך דמילתא. טוב, כן, רבי שלמה.
הלווה והמלווה הם לא מאומתים. הלווה רוצה להחזיק בתום שנה, והמלווה יודע מזה, והכל מסכימים. אז יש בעיה שהם יביאו עדים ויעשו שטר, במקום להעתיק את הנמחק והכל, כמו שמישהו אומר בפני שני עדים, אתם עדיי שאני חייב לשמעון ככה וככה, אז הוא לא יכול לחזור בו. אז אותו דבר פה, אפשר לעשות בהסכמה, לא? אז למה צריך את כל הזה? הכל מדובר רק אם המלווה אומר לא, זה היה 3,000, אבל יש עדים שראו שזה 1,500, הוא לא יעשה את זה. על המלווה הזה יצא שם רע, לא יענו אותו לתורה. אין לו רצון להמציא שקרים, מפני שהוא מסכן את עצמו בקהילה, הקהילה קטנה, יש
כבר קול. קודם כל, יש לך הנחת יסוד שבין יהודים תמיד תימצא הסכמה. ואני מערער על ההנחה הזאת ואומר...
יש שני יהודים יוצאים מהכלל
שאתם עושים. שאפילו בין שני יהודים, אפילו בין שני יהודים הם מחפשים מה לעשות מחלוקת. בוודאי שזה נוגע לכסף.
במקרה שלו, אז זה בסדר.
זה תשובה אחת, אבל תשובה יותר אמיתית. התשובה הכי אמיתית, והיא. רבי שלמה שואל שאלה, מה יקרה אם יהיה נס ששני היהודים יסכימו על הסכום ויהיו דוברי אמת ועל הכל ועל הכל, האם יכתבו שטר?
הם לא הגיעו לבית דין.
תשובה...
בואו נדון בנושא.
תשובה...
נס זה שם רע ליהודים. אסור לעשות את זה, אני הרב ביגון.
מי צועק? הרב ביגון צועק את הרצוי ואני מלמד את המצוי, זה ההבדל, ההבדל. הרב ביגון מסביר את הרצוי ואני אומר מה המצוי. המצוי שבין שני יהודים, בייחוד שנוגע לכסף, תמיד תמצא אי הסכמה. אבל תשובה אמיתית, זה תשובה אחת. זה תשובה אחת מציאותית, אני אתן לך תשובה הלכתית. והיא זו. כתוב במשנה ובגמרא שכותבים שטר מזמן הראשון. מה זה נקרא מזמן הראשון? שהתאריך של השטר הוא לא התאריך הכתיבה של היום, אלא הם כותבים את השטר כאילו המקורי. מה זה חשוב? כדי לגבות מלקוחות. עכשיו באים לשאלה עקרונית והיא שאלה הלכתית. אם המלווה והלווה שניהם מודים, הם אנשים ישרים, כמו שאתה אומר, לא נס ולא זה. הם אנשים ישרים והם מודים על האמת, בלי נס, נכון? הם מודים על האמת. האם זה מועיל לגבות מלקוחות? תשובה, יגיד הלקוח, ההודעה יכולה לחייב רק את המודה. דעת בעל דין, כן, לחייב את עצמו. לא יכולה לחייב אותי. אני כופר בחוב, כי אני התקליתי ממנו קרקעות אחרי התאריך הזה, ואני לא שמעתי על ההלוואה הזאת. למה לא שמעתי? לא שמעתי. אז אל תגבה ממני. ואנחנו אומרים שבשטר הזה שעכשיו כותבים, גובים מזמן הראשון. למה על פי מי גובים? ואומר על פי הודעתם לא גובים, רק על פי העדים. אז זו התשובה האמיתית. אבל התשובה הראשונה שאמרתי לך היא גם תשובה מציאותית. בסדר? כלומר, התשובה מציאותית שקשה להשיג הסכמה בין שני יהודים, ואם שני יהודים מסכימים, אז הם צדיקים. אבל איך שלא יהיה, הלקוח לא חייב להאמין להם. בסדר, זו התשובה ההלכתית, האמיתית, אולי זה מה שחיפשת. כן, עוד מי רצה להגיד? כן?
גם העדים לא יכולים לחתום על משהו בעצם שלא ראו.
אין מה לדבר. לא, עכשיו. רבי מנואל ורבי שלמה עכשיו... אני מוציא מדבריהם שאלה חדשה. והיא, הרבן יעקב הרגע אמר שכדי לעשות שטר מהזמן הראשון מוכחים עדים. אבל שואל רבי מנואל, איך שאני מבין ממך וגם רבי שלמה, מה יהיה אם אדם מודה ואומר, אני חייב לפלוני 1,000 שקל, והיה מלווה בעל פה, ולא עשינו שטר. אבל הוא ביקש אותי שטר, אז אני מסכים. אז מי היום תעשו שטר? על פי מי? על פי הודעתי. מבינים את השאלה שלי? שלכם? האם על פי ההודעה עושים שטר? כלומר, והשטר יהיה מהיום, כי אני מודע היום, אז השטר יהיה מהיום, אז האם עושים שטר על פי ההודעה מהיום?
ושיעבוד רק מהיום.
ושיעבוד מהיום, אבל מהיום יהיה שטר. נפקא מינה, אם ימכור את השדות אחר כך, אחרי זה זה יהיה שיעבוד מהיום. נכון? זה הגרעין של השאלה. כך הבנתי שזה הרעיון של השאלה של רבי עמנואל, וגם רבי שלמה התכוון לרעיון הזה, נכון? שניכם התכוונתם לזאת. כלומר, האם דיברנו עד כה, איך להחזיר אתרה ליושנה? מה זה ליושנה? מי התאריך ההוא? זה גם בנמחק וגם בנשרף, עושים שטר מי התאריך ההוא. למה מי התאריך ההוא? כי הרעיון ההלכתי פה שכתוב הוא, כשנמחק השטר או נשרף השטר, באמת נמחק השיעבוד ונשרף השיעבוד? לא, נשרף הראיה שבשטר, אבל החוב השיעבוד קיימים. עכשיו נדבר על שטר אחר, שלא היה שטר, היה מיל ועל פה. אומר לו, מתי תחזר לי את הלוואה? אומר לו, רק עוד חודשיים וזה, אין לי כסף עכשיו. בסדר, אבל בוא נעשה שטר. אומר לו, אבל עשינו מיל ועל פה. אומר, אבל אני מבקש שעכשיו אנחנו נעשה בשטר. עכשיו אני מבקש שנעשה בשטר. אז האם באמת אפשר לעשות שטר מעכשיו? תשובה, כן. איפה כתוב את זה? כתוב פה, בגמרא של בבא בתרא של דף מם, שהתוספות מביאים, כתוב הפסקה המובאת בתוספות, קניין בפני שניים ונוצר לו מה כתובו, אבל כתוב לפני כן, הודעה בפני שניים וצריך לו מה כתובו. אם אחד מודה בפני שניים, אני חייב מנה, אי אפשר כבר לכתוב, כי זה רק מיל ובעל פה. אבל אם הוא אמר תכתבו, כותבים. למה? כי הוא נהיה חיוב מהיום, כותבים מחוב מהיום. זאת אומרת שאם הוא מצווה לומר כתובו, אפשר לומר כתובו. כלומר אפשר לעשות מחוב שהיה עד עכשיו בעל פה, לעשות מזה מלווה בשטר. ממתי? מהיום. בסדר? זה מה ששאלתם. טוב? כן, אפשר. גמרא בגיטין יש לכולם, גיטין עין א', מי שאין לו ייקח מכאן, אני רוצה ללמד עכשיו דעה קונטרה למה שאמרנו, דעה קונטרה למה שאמרנו. כן, 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 תודה. קרקע. נכון. כן, יכול להיות, כן.
אז אם זה השליחים של הקונה, אז זה שהוא אומר לעדים, אז זה כאילו שהוא אומר לקונה.
נכון, יפה.
כאילו שהוא כתב, למה הוא יכול עכשיו לבטל את הקונה? את השטר, איך יכול לבטל? הקניין תופס, איך יכול לבטל את ה...
אני אלמד את הגמרא שוב לכבוד השאלה שלך, ונלמד את הגמרא במתנה, ונלמד את הגמרא במחר, ותראה שזה יוצא אותו דבר, כמעט אותו דבר. איך? אמר לעדים, כתובו וחתומו ואבו לי. למה? מה פתאום? עד כאן יכול להיות מקרה שהוא מוכר לו, והעדים הם שלוחים שלו למכור, או שלוחים לקבל מתנה. אז אם קנו מיני ויקנה להם בקניין סודר את הקרקע המדוברת, לא צריך למלוך הבא לכתיבת השטר. למה? כי סתם קניין לכתיבה עומד. אז על מה מדברים פה? או על שטר מתנה או על שטר מחר. אבל אם לא קנו מיני, פומפדית אמרי וכולי המחלוקת. מה זה לא קנו מיני? שלא עשו קניין עכשיו, אלא הוא אמר, לכו תגידו לפלוני שהוא ילך ויחזיק בשדה, ויקנה אותה בקניין החזקה, וגם אני נותן לו שטר ראיה. אז אומרים, היות ולא יקנה לו מיד, למה לא יקנה לו מיד? רוצה לחשוב. רוצה לחשוב, צריך למלך בו. אז על מה מדברים? יכול להיות גם על שטר מחר, גם על שטר מתנה, אותו דבר. כלומר, כאן המיני, בקניין סודר. עכשיו אתה שואל אותי, איך עושים מחר שלא בפניו? תשובה, סיכמו הכל, כבר דיברו מקודם, ועכשיו אמר לו, אין לי זמן לבוא היום, יש היום מילואים. אז אמר, טוב, שני העדים האלה הם יעשו את הקניין בשבילך, והם יהיו שלוחים שלך וכו' וכו'. עכשיו מדברים פה על השטר. אז אם לא קנו מיני, אם קנו מיני, לא צריך למלוך הבא על השטר. ואם לא קנו מיני, אז הוא עוד לא יקנה לו. הוא אמר, לחזק וקני. אז טוב, אז צריך למלך בו. אפשר היה לפרש על מאחר. אפשר היה לפרש. אבל ניתן לפרש את רש"י, למה רש"י אומר גון מתנת קרקע, למה רש"י לא אומר מחירה של קרקע, כי אמרתי שיכול להיות. אפשר להסביר את רש"י, כמו שהסברנו את התוספות, שבגמרא יש דיון אם הוא יכול לחזור מהשטר, לא יכול לחזור מהשטר. אם זה היה מחר, אז אומר לו הקונה למוכר, אדוני, אני קניתי שדה עם שטר. זה מה שאני קניתי, אז מה החידוש? כן למלך, לא למלך. מכרת לי שדה עם שטר, זה מה שמגיע לי. אז אתה חוזר בך, זה מקח טעות. אתה לא יכול לחזור בך גם. כן, אז רש"י יכול להיות שסובר, כמו הסברה שראינו ברבנו תם, בתוספות בבבא בתרא עין זין, שאומר בשביל רבנו תם, שבמחר, ברגע שקנו מיני, הקניין תפס. מה זה קניין תפס? מכר לו את השדה. כל מי שקונה שדה, קונה שטר, מגיע לו גם שטר, אז הוא לא יכול לחזור בו. לא עניין שהוא יכול לחזור בו, הוא לא יכול לחזור בו, תביא לי שטר. קניתי שדה, מגיע לי שטר. אז מה כתוב? לא צריך למלך בו, כן מלך בו, עושה טובה ליהודים. מה? קניתי, קניתי. כי מהמילים של הגמרא, צריך למלוך הבא, לא צריך למלוך הבא, רואים שאם הוא יגיד אני חוזר בי, אומר התוספות, הוא יכול להגיד אני חוזר בי. שואל תוספות על מה מדברים שיכול לחזור בו? הרי למה יכול לחזור בו? אז אומר רש"י, גון מתנה. כי מתנה, הוא יכול להגיד, קיבלת מתנה, שדה. שטר, לא קיבלת. אכן רש"י אומר, גון מתנת קרקע. בסדר? שאני רוצה ללמד שיטה קונטרה לשיטה הזאת. עד עכשיו מה הסברנו? הסברנו ששטר זה עדות ולא עדות. מה הכוונה שטר זה עדות ולא עדות? שלוש הלכות למדנו מגמרא. האם העדים רשאים לכתוב שטר, מכל הסוגיה רואים, צריך למלוכי, לא צריך למלוכי, מה רואים? שצריכים דעת המתחייב גם לשטר ראיה. זאת אומרת מסקנה, העדים לא יכולים לומר, ראינו מכירה, אנחנו כותבים, עדות. למה לא? כי זה מפי כתבם. נכון? כך הוצאנו מהגמרא. אמרנו, אם הגמרא אומרת, צריך למלוכי, לא צריך למלוכי, סימן שצריכים את דעתו. אם הוא מתנגד לכתוב השטר, רגע דיברתי עם רבי יוסף, אם אדם מתנגד לשטר, אז הוא יכול להתנגד. זאת אומרת, לכתיבת שטר צריך דעתו. הסברנו למה? כי מצד אחד יש דין בתורה מפיהם ולא מפי כתבם, מצד שני יש דין שטר. איך שטר הוא טוב? כתבתי באמצע, בשורות האמצעיות, שנעשה מדעת המתחייב. זה החילוק של רי, בעל התוספות. אז מה אומר רי בעל התוספות? יסוד. עדים שכותבים עדות בשטר, פסול. אבל אם המתחייב ציווה אותם לכתוב, זה מפי כתבו, לא מפי כתבם. המקור של מפי כתבם זה מגמרא בגיטין עין א', אבל שם יש פירוש מאוד מעניין של רבנו תם שהופך את הקערה על פיה. אני מתחיל בראש העמוד, בדברי רב כהנה. בגיטין עין א' עמוד א', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אמר רב כהנא, אמר רב, חרש שיכול לדבר מתוך הכתב. מה זה חרש? חרש שדיברו בו חכמים בכל מקום, זה חרש אילם. גם חרש וגם אילם. אז היום יש חרשים אילמים שהם חכמים, לומדים בבית ספר לחרשים. אבל פעם לא היה דבר כזה. אז מי שהיה חרש אילם, היה מנודה כאילו מהחברה, לא היה תקשורת איתו, והיה כמו שוטה. אבל אומר רב כהנא, אם הוא חרש, יכול לדבר מתוך הכתב. עכשיו הוא חרש, אבל הוא למד לכתוב, הוא למד לדבר, יודע לכתוב, כגון שנגיד היה אדם פיקח, כוונה אדם רגיל, פתאום קיבל מחלה באוזן, או מחלה, נגיד עבר התקף לב, או טראומה מסוימת, עכשיו הוא נהיה חרש אילם, והוא זוכר לדבר מתוך הכתב, הוא יכול להביע את רצונו. אז מהכתב שלו רואים שהוא חכם, אז הוא כותב, אני רוצה לכתוב גט לאשתי. כמובן בוחנים אותו קודם בחינה בכתב, אם הוא מבין מה שהוא כותב, אומרים לו, אתה רוצה עכשיו, נגיד, איזה פירות אין עכשיו, נגיד, הפרסקים אין עכשיו, נכון? עכשיו, אומרים לו, אתה רוצה, אני אקנה לך הפרסקים, אומר, עכשיו אין בחנות. אתה רוצה תותים? כן, עכשיו יש בחנות. אז רואים שהוא מבין מה קורה בחוץ. אז אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו, כי הוא בסדר, כי הוא כמו עודמים בחינה כזאת. טוב, אז עכשיו רבי זירא מקשה קושיה. אמר, אני מדלג כמה שורות, רוצה להגיע לעניין. מול התוספות אמר רבי זירא, יש גמרא אמר רבי זירא. מול התוספות אמר רבי זירא, גמרא אמר, אני רוצה להוציא מכאן רעיון חזק מאוד של רבנו תם. אמר רבי זירא, אי קשיא לי, אה קשיא לי. יש לי קושיה על הדין של רב כהנא. מה הקושיה? דתניא, בברייתא כתוב, על המילים, אם לא יגיד ונשא עוונו. עד שלא אומר את העדות שלו, אז אם הוא לא יגיד, ונשא עוונו. דרך אגב, אני רוצה להגיד דבר מצחיק, לא מצחיק, נכון, אבל הוא קצת מצחיק, אבל הוא נכון. ראיתי פעם רב אחד גדול שנפטר, כיוון שנפטר, לא רוצה להגיד את שמו, שכתב מאמר בעיתון, מאמר תורני, וכתב, עד שלא אמר עדותו, עבר בלב, שנאמר, אם לא יגיד ונשא עוונו. כתבתי לו מכתב, לא קיבלתי תשובה, אבל כתבתי מכתב, כבוד הרב, כתוב אם לא יגיד, אבל זה לא לב, זה עשה. למה? אם לא יגיד ונשא עוונו, זה לא לב, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. אם הוא לא יגיד ונשא עוונו, מכלל שהוא חויב להגיד, זה מצוות עשה. ומי שרוצה להוכיח את אמיתות דעתי, יפתח ספר המצוות לרמב״ם, שכותב, לרמב״ם יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אז אדם חייב להגיד עדות, בתור מצוות עשה הרמב״ם כותב. מהמילים, אם לא יגיד ונשא עוונו. עד כאן פשט במילים, בסדר? טוב. עכשיו דורשת הגמרא, אם לא יגיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. אילם פטור מחובת העדות, ולא זו בלבד, אלא גם הוא פטור מקורבן שבועת העדות. מה זה קורבן שבועת העדות? זה נדבך על גבי נדבך. אדם שחייב להעיד, יש לו מצוות עשה. אם הוא לא מעיד, זה כמו שלא מניח תפילין ולא לובש ציצית, מבטל מצוות עשה. ברם, אם הוא נשבע שאינו יודע עדות, זה כבר חמור יותר, הוא נשבע שהוא לא יודע עדות, אז הוא חייב, ואחר כך הוא מודה שבעצם הוא ידע, כי הוא לא רצה להסתבך, חייב קורבן שבועת העדות. אבל זה הכל אדם רגיל, אבל פרט לאילם שאינו יכול להגיד. אז רבי זירא עכשיו שואל שאלה על הברייתא הזאת. אם לא יגיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד, עמי? שואל רבי זירא. והרי יכול להגיד מתוך הכתב, מה אתה אומר שעד לא יכול להגיד? הרי כמו שרב כהנא אמר, רב אמר, שהחרש אילם הזה יכול להביע את רצונו לגרש אשתו על ידי כתב, אז גם העד יכול להגיד, ראיתי הלוואה, ראיתי רצח, ראיתי זה, והוא יכתוב את זה בכתב. היום היינו אומרים במחשב, אז למה הוא לא יכול להעיד מתוך הכתב, כמו שהחירש יכול להגיד, אני עושה אתכם שליח לגרש את אשתי, אז גם הוא יכול להגיד מתוך הכתב את העדות שהוא ראה. זה שואל רבי זירא. אמר לה, אביי, עדות כאמרת, אתה מקשה לי מנושא של עדות. שאין עדות, רחמן אמר, פיה ולא מפי כתבם. שאי אפשר לתת כתב לבית דין, כי כתוב מפיהם ולא מפי כתבם. עד כאן הגמרא. שהגמרא הזו ניתנת להתפרש בשני אופנים. אופן אחד, עדות בכתב פסולה לעולם. שתיים, עדות של אילם פסולה לעולם ואפילו בכתב. ההבדל בין השניים יהיה, עדות בכתב ששלח הפיקח. מה הגמרא מיישבת? שייני, איך היישוב של הגמרא? עדות כאמרת? שייני עדות רחמנא פירא לא פיכתבם. לפי המבנה של הגמרא, שייני עדות, משמע שעדות בכתב היא פסולה. אז איך זה שונה מרב כהנא? רב כהנא אמר, אני רוצה לגרש את אשתי, זה לא עדות, זה הבעת רצון, זה מינוי שליח. אדם יכול למנות שליח בכתב, אומר, פלוני, תהיה שלוחי לגרש את אשתי, זה לא עדות. עד רבה, מביאים שני עדים אחרים שזה רצונו, אבל הוא רק מינה שליח. אבל הגמרא אומרת, עדות בכתב פסולה, מפה ולא בכתבם. זה הדרך של רש"י, שכתב פירוש החומש, שאדם לא יכול לשלוח עדותו לבית דין, ועל רקע זה הסברתי איך שטר מועיל, ועל רקע זה הסברתי ששטר מועיל רק כי זה מפי כתבו, דיינו מדעת המתחייב, אז יוצא שהבדל הוא בין שני עדים שכותבים מעצמם, או שני עדים כותבים מדעת המתחייב, וזה כל הגמרא שלנו, אם צריך למהלך בו, לא צריך למהלך בו, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה וכולי, כמו שהסברנו. יוצא עדות בכתב פסולה, זה אפשרות אחת. ברב נתן אומר, מה פתאום? זה לא הפשט בגמרא. הגמרא מקשה קושיה מאילם, זאת אומרת אילם הוא לא יכול לדבר. אז מי שלא יכול לדבר הוא גם בכתב פסול. למה? כי הוא לא יכול לדבר. אז מה שממעטים אילם זה מפיהם ולא מפי כתבם, כיוון שהוא לא ראוי להגדה. מי שלא ראוי להגדה בעל פה הוא לא ראוי להגדה בכתב. אבל מי שראוי להגדה בעל פה ראוי להגדה בכתב. אז זה חידוש גדול של רבינו תם, שהופך את הקערה על פיה, ואומר שעדות בכתב היא כשרה. רק הגמרא ממעטת אילם. אז אם כן, כל הפשט בגמרא, מה שאמרנו, זה לפי רש"י ורי, שעדות בכתב פסולה, אבל לפי רבינו תם, עדות בכתב היא כשרה, היא כשרה. רק אילם ממעטים כאן מטעם כזה שהיות והוא לא ראוי, אז רבינו תם קורא לזה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מה זה ראוי לבילה? כשאדם מביא מנחה, מביא 60 מסרונים, ובולל אותם בשמן. מצווה לבלול את הקמח בשמן. ואחר כך הכהנים אוכלים שירי המנחה. מתי מנחה כשרה? כשבלל. מה הדין אם הוא הביא קמח ושמן ושכח לבלול? האם זה כשר? אומרת הגמרא, אם זה ראוי לבלול, והוא שכח לבלול, כשר. מה דין אם זה לא ראוי לבלול? הביא יותר מדי קמח, הביא סמך א' עשרונים, מתוך שהביא מידה מרובה של קמח, ועכשיו זה לא מבלל בשמן, אז זה לא ראוי לבילה, זה פסול. כלומר, אם הוא לא בלל, כשר, אבל בתנאי שראוי לבילה, אבל אם לא ראוי לבילה, כי יש יותר מדי, פסול. אז הרבה יותר רואים מזה, שלפעמים התורה דורשת, פוטנציאל, דורשת להיות ראוי, לא בפועל, רק ראוי, לכן, אומר רבנו תם, אדם שראוי להגדת עדות, אם הוא ראוי להגדת עדות, יכול לשלוח עדותו בכתב לבית דין. אבל אם אדם לא ראוי כמו אילם, לא יכול בכתב. מה שמורה ממעטת פה אילם, ממעטים דווקא אילם, כי אילם לא ראוי. אם הוא לא ראוי להגיד, אז עדות בכתב פסולה. זה השיטה של רבנו תם. איפה השיטה מובאת? נכון, זאת שאלה מאוד טובה. איפה השיטה מובאת? תגף נראה. כן, נחשב בדף כף בכתובות. נחשב בדף כף, תקף נראה. תוספו בדף כף. שיטה מובאת בדף כף עמוד ב' בקטע שלא קראנו את זה ממש, אבל נראה את הקטע הזה פה, תנו רבנן כותב, נתחיל, למדנו את זה קצת, כותב אדם עדותו על השטר, הוא מעיד עליה אפילו אחר כמה שנים. אז מה הוא מעיד? מה שהוא זוכר או מה שכתוב? אמר עברו נעברו שזוכרה מעצמו. צריך לזכור את זה מעצמו. רק מה שהוא כתב לתזכורת. רבי יוחנן אמר על פי שאין זוכרה מעצמו. אז אומר רשי, בלא, אין זוכרה מעצמו, אלא לאחר שרואה בשטר נתן לי בו ונזכר. שלא נשתכח, אבל אינו נזכר לגמרי, לא. אם הוא לא נזכר בכלל, רק מדקלם מהכתב, לא. דרחמן אמר, מפיהם ולא מפי כתבם. טוב, התוספות אומרים, תוספות דיבור ורבי יוחנן, אני לא אמר את כל התוספות, רק אני אשלוף את הקטע הנוגע לנו. בוא נלך על שורה אחרונה. לשם הקיצור, נתחיל שורה אחרונה בתוספות בעמוד א'. ואם תאמר, ואחר אפילו אין זוכרה כלל, מה בכך? יביא שטרו בבית דין. הוא יביא את השטר לבית דין. ומה? ומה הוא יגיד? אני מביא את השטר ואני מעיד מה שכתוב בשטר. אז זה טוב או לא טוב לפי מה שלמדנו? מה? למה לא טוב? הוא לא זוכר, אז מה זה מפי? מפי הכתב, נכון? טוב, אבל שואלים את השאלה. יביא כתבו לבית דין, ולפי איך שלמדנו, אם ישאלו את השאלה הזאת את רשי, רשי יגיד מה זאת אומרת? זה מפי כתבם, זה פסול. תראו מה אתה עושה מתרץ בהתחלה, בהתחלה. ויש לומר, דעד אחד בשטר לא חשיב שטר, אלא אותו שיש שני עדים. זאת אומרים, הולכים סחור סחור. אומרים, עד אחד בשטר לא נחשב שטר. שטר זה רק של שניים, אותו שיש בו שני עדים. דומיה דה ספר המקנה. טוב, עכשיו אני רוצה לדלק כמה שורות. אני רוצה לדלק כמה שורות ולהגיע למילה ומכל מקום. מכל מקום אצלי מופיע בתוספות, בוא נגיד, יש שורות בתוספות צרות ורחבות. בהתחלה יש שורות רחבות, אחר כך יש שורות צרות. נא לרדת בשורות הצרות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ומכל מקום, בסדר? מכל מקום נהי. נהי דעד אחד לא חשיב שטר, עד אחד בשטר לא נחשב שטר, לעניין זה, שאם יבואו עדים ויאמרו כך ראינו בשטר, זה לא טוב, זה לא שטר. דחשבן לו כעד מפי עד. זה עד מפי עד. אז הם לא יכולים להעיד, אבל מה? אם עד אחד יכתרו דבריו בשטר, עדות מי אהבי, זה נקרא עדות. ויכול לפי התוספות לשלוח כתב ידו לבית דין. ולא חשיב מפיהם ולא מפי כתבם, כיוון שהוא זוכר את העדות. כלומר, התוספות חושבים שאם אחד זוכר את העדות וראוי להגיד, ועכשיו הוא לא נמצא כאן, יכול לשלוח כתב ידו לבית דין, וזה בסדר. וזו השיטה של רבנותם, שאומרת שאם הוא ראוי להגיד כי הוא זוכר את העדות, הוא יכול. עכשיו מביאים את ראשי, פירש, פירוש החומש, שהוא לא יכול. מפיהם ולא מפי כתבם, שלא ישלח בכתב עדותו לבית דין. אז זה המחלוקת, האם הוא יכול או לא יכול. אז שיטת רבנותם שיכול, מישהו יכול להוציא לי חושן משפט חלק א', בבקשה, מלמטה, ועכשיו נראה איך ההלכה בחושן משפט. האם ההלכה כמו רשי או כמו רבנותם? אז ההלכה כמו רשי, שעדות בכתב פסולה, לכן הסברתי, תביא לי שולחן ערוך גם חלק א', טוב? זה טור, ונראה שולחן ערוך. יש, אני חושב שיש פה, לא? חושן משפט א', אם אין, אז תביא משם. רק רגע, אני בדיוק נפתח לי הדבר הזה. בית יוסף מביא את התוספות שמאדם כתב את עדותו על השטר ואין זוכרה כלל, לא יכול למסור את עדותו כי יש פסול של מפיהם ולא מפי כתבם. בסימן כ"ח נראה איך המחבר פוסק. חבר בסעיף כ"ח, סימן כ"ח, סעיף י"א. העדים ששלחו עדותן בכתב לבית דין, אינו עדות. נכתיב על פי שניים עדים מפיהם ולא מפי כתבם. הגהה וכן נוהגים. דלא כי יש מכשירים עם העדים ראויים להעיד ואינם אילמים. כלומר, הלכה כמו רשי ולא כמו רבנותם. באיזה מקרה מקילים כמו רבנותם? במקרה אחד, כותב אסמה, אם יש תלמיד חכם גדול שלא לפי כבודו לבוא לבית דין הקטן ממנו, ואז שולחים לו תכתוב את עדותו בכתב ידו ולשולחו לבית דין, אז זה קשר לפי רבנותם. אז אומר אסמה, כיוון של רבנותם בסיעתו מותר לעשות כן אפילו בלי תלמיד חכם, אז אנחנו מקילים את זה בתלמיד חכם. זה המקרה היחיד שם הכלים, אבל ככה יוצא שעדות בכתב לא מתקבלת. עד כאן פסק השולחן ארוך. מי רצה על זה? מי שראה לו קודם שאלה יכול לשאול. כן, בבקשה. כן, אבל מוזכר את זה בטור, תכף אני אקרא את זה בטור. אני קורא בטור סימן כ"ח, בסדר. כתב רשי. טור כ"ח, עוד תתוו, כתב ראשי, שאין עדים יכולים לשלוח עדותם בכתב וישלחו אותם לבית דין כדמרינן, מפיהם ולא מפי כתבם. וכן נראה מדברי הרמב״ם שכתב דין תורה, שאין מקל לבדות אלא מפי העדים, שנאמר על פי שניים עדים, מפיהם ולא מפי כתבם. אבל רבנותם מתיר, אומר הטור, שישלחו העדים עדותם לבית דין בכתב, ולא קריאה מפיהם ולא מפי כתבם, כיוון שראויים להעיד בעל פה, ורק אילם שאינו ראוי להעיד בכתב, אינו ראוי להעיד, אז בכתב הוא פסול. עכשיו, איפה המובא הדעה הזאת בשם רבנותם? נסתכל רגע. וכפי אני אמצא, אתה שואל איפה מובא בתוספות המילים האלה בשם רבנו תם. בסדר? בכתובות ציטטתי, אבל לא כתוב שם בשם רבנו תם, רק בשם בתוספות בעצמם, ואילו תכף נראה יזמות. ביבמות מובא אומר רי, ביבמות למד א' עמוד ב', אומר רי, ששמע מרבנו תם שנוהגים עכשיו, ששולחים העדים, נותם בכתב לבית דין, ולא קרינן מפיהם ולא מפי כתרן, כיוון שהם זוכרים את העדות. הם זוכרים, ומה שכתוב בגיטין, עין א', שאילם לא יכול, שעיני אילם, שאינו ראוי להגיד, אבל אם ראוי להגיד, אז לא. אבל רש"י פירש הפירוש החומש על פי שניים עדים, על פי שניים עדים ולא מפי כתבם. אז בתוספות יבמות למד א' עמוד ב', וגם בתוספות בבא בתרא, וגם מובא הדין הזה. תכף נראה בבא בתרא. הבא בתרא מם עמוד א' בתוספות, בראש העמוד, ועוד אומרי ששמע מן רבנותם שנוהגים לשלוח העדים אותם בגרת לבדין וחשיב עדות. ודרשיין בספרי עם פיהם ולא מפי כתבם, לא עתה אלה מיעוט את דווקא אילם שאינו בר אגדה. טוב, בקיצור, רבנותם ככה סבר, ורש"י סבר אחרת, רש"י סבר שכל עדות בכתב פסולה, והלכה כמו רש"י. הלכה כמו רש"י, לא כמו רבנו תם, כן. רבנו תם זה רק לממונות ולא לנפשות? מאיפה אתה יודע?
צריך חקירות,
מעניין. כן, אתה שואל איך יהיה חקירות העדים. איך יהיה חקירות העדים? יכול להיות, תראה, יש לי אולי גם עדיין יכולת נפקמינה בנפשות. איך? קבעו לעדים זמן להעיד, והם לא באו. שלחו בכתב עדותם לבית דין. קבעו מועד ב', עכשיו חוקרים את העדות. ואז הם באו וחקרו אותם. אז האם בחקירות מתחילים מההתחלה, ספרו מה ראיתם, או מתחילים מהחקירות? אתה מבין? אז אם כן, בקיצור, בואו נדבר על ממונות. ממונות זה מצוי, אז הלכה כמו רש"י. מה שהסברנו את כל הסוגיה זה על דרך רש"י. צריכים להזכיר שרבנו תם חולק. טוב, סיימנו בזאת את השיעור. נא להכין המשך הגמרא למחר. בוקר טוב לכל הציבור היקר והנכבד.